אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
שלום יורם.
כן, אנחנו בשיחה שנייה על הנושא של נשק, והיום נשוחח עם דוקטור אראלה שדמי על הנושא של נשיאת נשק ומשטרה. דוקטור אראלה שדמי חוקרת משטרה ושיטור וגם נשים ופמיניזם. היא הייתה ראשת התוכנית ללימודי נשים וחוקרת בחירה במחלקה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק במכללה האקדמית בית ברל. היא שרתה כ-20 שנה במשטרת ישראל ופרשה בדרגת סגן ניצב, ובפרסומים שלה היא עסקה בצד נשים ופמיניזם גם בהיבטים שונים של המשטרה, כולל בנושא של הפרטת השיטור, נשים במשטרה, אלימות שוטרים, משילות המשטרה ורפורמות במשטרה. כל אלו נושאים שהיום נמצאים בראש מעיינם של הרבה אנשים, חלקם יותר אופטימיים, חלקם פחות אופטימיים. שלום דוקטור שדמי.
שלום גם לכם.
אז באמת אנחנו מדברים גם על הנושא של משטרה, שזה תחום ההתמחות שלך, וגם על נשיאת נשק. אז לאיזה מטרות שוטרים נושאים נשק, ולאיזה מטרות הם לא צריכים למעשה לשאת נשק?
תראה, קודם כל צריך להדגיש שמשטרת ישראל, לפי הדוגמה הבריטית, לא הייתה חמושה בנשק חם בימים הראשונים. כן. אפילו יותר, ב-20-30 השנים הראשונות, היא לא הייתה חמושה בכלל. שזה הרעיון של המשטרה המודרנית, שהיא משטרה שלא מפחידה, אלא משטרה שהקהל מקבל את סמכותה מתוקף היותה נציגת המדינה והחברה.
כמו בובי בבריטניה, כן, שוטר כן. המקוף שאמור להיות חלק מהקהילה,
נכון.
לא אמור להחזיק את הנשק כדי כן. לא ליצור את הקונפליקט האפשרי.
לא, גם לא היה צריך, היה הרבה, והדבר היחיד שהיה לשוטרים בזמנו היה עלה. שהיה להם כזה מקום במכנסיים, תפור כזה שהם היו מחזיקים את העלה.
גם בארץ היו להם עלות?
כן, מההתחלה היו עלות, רק עלות. ולמעשה אין תאריך שבו משטרת ישראל הפכה לחמושה. זה היה תהליך שהתחיל עם הכיבוש ועם תחילת הפיגועים בשנות ה-70 ואחרי זה האינתיפאדות, ולאט לאט שוטרים התחילו להתחמש אישית, הם פשוט קנו נשק אישי לבד. בעיקר כשאני זוכרת, אני הייתי כבר אז במשטרה, ואני זוכרת שכדי לנסוע לשטחים לא נתנו לנו נשק, תיסו, מי אמר שעשו? אבל שוטרים שנסו קבוע לשטחים, עובדו בשטחים, התחילו לקחת נשק. ככה זה התחיל, ואז זה הגיע גם לתוך... אחרי זה יצא איזה הוראה טוב, משהו, תיקחו שיהיה נשק. אז זה מדהים, אני זוכרת שראיתי בעיניי, הייתי עם סיירת סיור בתל אביב, שהיה להם אוזי, אבל הם שמו אותו בבגאז'. אפילו לא קרוב שאפשר להשתמש בו. זה היה כל כך לא בנורמה.
זה כמו שצריך בודקים שיש פח זבל בטסט, אז מוצאים אותו מהבגאז' הזה.
זה פשוט לא בנורמה היה, אבל לאט לאט יותר ויותר המשיך, ומתישהו זה הפך לחובה. אני לא יודעת מתי, אני ניסיתי להבין, אף אחד לא יודעים מתי, אין תשובה, אין... אני כן זוכר, אני רוצה להגיד שבהתחלה גם לא היו מטווחים, השוטרים שכבר היה להם נשק לא נדרשו למטווחים.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, האם עם הכנסת הנשק התחיל גם איזושהי תהליך של הכשרה, אבל לא רק הכשרה פיזית, אלא גם הכשרה בשאלה מתי אתה משתמש בזה.
תראי, יש לי חברה מאוד טובה שהתגייסה בתחילת שנות ה-60 עם השוטרות הראשונות, והייתה גם ביחידה הסמויה. והיא אומרת שבהכשרה שלה הם כן עשו מטווח, אני חושבת שאבל לא, הם לא עשו מטווח, אנשים לא עשו, הגברים עשו מטווח. היא אומרת, למדנו את כל חוקי המשטרה, איך התנהגויות המשטרה, ולימדו אותנו איך משתמשים בנשק ומה החשיבות של נשק, אבל אסור לנו להשתמש בנשק. אז היא אומרת, אבל אני זוכרת טוב מאוד שלמדנו את זה. עכשיו, כשאני שירתתי במחלקת ההדרכה במשטרה, הייתי ראש מדור שם, אני זוכרת באחת הישיבות, משולם עמית היה ראש המחלקה, אחרי זה ניצב, החליט, אם אני לא טועה, זה היה סוף שנות ה-70, או אולי כבר שנות ה-80, שהוא אמר, אנחנו מוציאים הנחיה לכל המשטרה, שכל שוטר חייב פעם בשנה לפחות אחת לעשות מטווח. ולקבל, להגיע לתוצאות טובות. זאת אומרת שהמטווח יהיה בסדר, ולא הגיע לכיוונים זה. וזה, אז אני מדברת על כבר תקופה די מאוחרת בתולדות המשטרה, וזה רק היה חובת המטווח. עוד לא היה חובת נשיאת הנשק. הנשק חם אני מדבר. וזה קרה, אני אומרת, בתהליך. ככל שהיו יותר אינטיפדות, יותר מקרי שוד בנק, שוד בנקים, פשיעה, פשע מאורגן וכל הדברים האלה התרבו, אז יותר ויותר שוטרים היו חמושים, והיום כולם חמושים. אני מוכרח להגיד שבבריטניה עדיין הם שומרים במידה רבה, לפחות שוטר הסיור לא חמוש, ואתם יודעים, וזה משפיע לדעתי על כל התחושה של השוטרים.
אגב, אנחנו מדברים על המשטרה הכחולה, מה שנקרא. כן. אנחנו, משמר הגבול תמיד היו...
משמר הגבול הרי באו מצהל. הם לא, הם היו יחידה של הצבא שב-53 הוא עברה לאחריות המשטרה, ולקח זמן עד ש... אבל הימם שהיום כולם מדברים בשבחו, אחרי החילוץ בעזה, הוא גם חלק ממגב. אולי היום הוא יחידה נפרדת. בכוון, אז הם היו חמושים תמיד, כי הם היו בגבולות, ממש בגבולות. והמטרה שלהם גם לא הייתה אזרחי ישראל, הם לא טיפלו באזרחי ישראל, הם טיפלו במי שעובר את הגבול. עכשיו, אני חושבת שהיום כל שוטר רגיל לא רק לעלה, אני חושבת שעד היום יש עלות לשוטרים. אלא, ואגב, גם כשלא היה חימוש, לא היה דבר... תמיד היו כאלה שהיה להם נשק, למשל מפקדים מסוימים.
זאת אומרת, זה היה סמל סטטוס? מפקד?
לא, אני לא חושבת שזה היה סמל סטטוס, אני חושבת שזה היה כדי שלפחות ביחידה יהיה מישהו חמוש. אני זוכרת למשל, אם זיכרוני אינו מתעני, בוודי סליב היה ירי.
59.
כן, היה...
התחיל מירי.
כן.
כל הסיפור התחיל מזה שירו.
כן.
במישהו, ומכאן ירתה.
שהמשטרה ירתה, בדיוק. זכרתי מזה. עכשיו... שאלו אותי איך זה יכול להיות שהמשטרה לא הייתה חמושה, אז איך יכול להיות, אז אמרתי שלמפקדים היה פה ושם נשק, למפקד, וכנראה זה היה מפקד, אין לנו נתונים, לי לפחות לא הגעתי לנתונים מדויקים על ואדי סליב ועל הירי שם, מי זה היה בדיוק מהמשטרה, אבל היום אנחנו, המשטרה היא חמושה לגמרי, ולדעתי זה מאוד משפיע על ההתנהלות שלה.
באיזה מובן? את יכולה לפרט את זה?
אני חושבת שאנחנו רואים יותר מקרים כוחניים ומקרי הרג על ידי המשטרה. שוב, אין סטטיסטיקה על זה, זה קשה מאוד לבדוק. בכלל קשה מאוד לקבל נתונים מהמשטרה, ואני בדרך כלל אוסף את הנתונים שלי ממקורות פתוחים, כולל העיתונות, כי אני לא רוצה להיות תלויה במשטרה או להיות מחויבת לה. אז הנקודה היא שאנחנו רואים היום יותר, אנחנו רואים גם כוחנות מאוד גדולה. השימוש בכוח בידיים ובעלות קיים במשטרה מאז ומתמיד, מההתחלה. במיוחד אגב בהפגנות. אבל השימוש בנשק נותן להם עוד כוח שהוא מאוד מפחיד ומאוד מבהיל. וכן, הם פוגעים לפעמים במקום שלא צריך. אני חושבת שגם מחבלים שהולכים, אוהבים אצלנו את המילה לנטרל. אני לא חושבת, אתה צריך באמת לנטרל אותו, שלא יצליח לממש את זממו, אבל אתה לא צריך להרוג אותו. וכל ילד שמפחיד אותך בשטחים, אתה לא צריך להרוג אותו או משהו כזה. וזה, אז רואים, אני רואה יותר שימוש בנשק על ידי שוטרים, שזה מפחיד.
אז בואו באמת נצעד קצת מחוץ למשטרה עצמה. יש הרבה גופים היום שהם כמו משטרתיים, הולכים עם מדים, חמושים, יש גופים לגמרי לא משטרתיים שחמושים, אז בואי תצייר לנו את התמונה הזו של ההתחמשות מחוץ למשטרה. באזרחות.
כן, זה תהליך שעיקרו היה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, במסגרת הפרטת המדינה. המדינה החליטה להפריט את השירותים שלה, וזה כלל גם את השירותים, שירותי המשטרה. היו גם קודם, זאת אומרת, תמיד היו, צריך לשאול, אנשים שעסקו בפשע, ודאי בפשע מאורגן, הם עסקו גם, היה להם נשק, וגם הם עסקו בסחר בנשק, וסמים, תמיד זה הולך יחד, סמים ונשק. אבל פה התחיל תהליך הפרטה, ממש הפרטה שבאה מלמעלה, כי שבעצם סמכויות שיטור ניתנו, א', למשל לשיטור עירוני, גם כן תמיד השאלה מה הגבול ומה מותר להם ובאיזה חוקים הם עוסקים וכולי, אבל השיטור העירוני, שזו תופעה יחסית חדשה, היא לא ידועה בארץ, זאת אומרת לא הייתה ידועה, אנחנו השיטור ממלכתי היינו תמיד. דבר נוסף זה שיטור, למשל רשות ההון הקימה יחידה לחקירות הון ודברים כאלה, ועוד רשויות ציבוריות, אבל במיוחד התחיל כל תהליך ההבטחה, כל חברות ההבטחה שאנחנו מכירים היום, הם בעצם התחילו להתפשט ולהתרחב ולגדול וליצור המון חברות הבטחה. היום אין כמעט מקום שבאים, קניון, או, אני קוראת לזה תהליך ההבטוח של המרחב הציבורי. זאת אומרת, המרחב הציבורי שלנו הוא סגור במידה רבה. נדמה לנו שהוא פתוח, אבל בכל מקום בודקים אותנו, כל הזמן בודקים אותנו, ואנחנו מקבלים את זה
אני מודה שכשאני נוסעת לחול ואני עוברת בכניסה לקניון, באופן אוטומטי אני פותחת כבר את התיק, גם כשהם לא מבקשים, זו סיטואציה, ואז אני מרגישה לא כל כך נוח, אני סוגרת אותו, אבל פתאום אני שואלת את עצמי, מישהו בדק? זאת אומרת, זה משהו שקשור בכל הנושא של פגיעת טרור וכדומה.
זה, לדעתי הפגיעת טרור, הפגיעות טרור היו במידה מסוימת תירוץ, במרכאות, זאת אומרת, זה היה נוח.
תירוץ מערכתי.
כן, ואני רוצה להזכיר שהמדינה, כמדינה וכמדינה דמוקרטית, היא כל הזמן, היא אחראית על השימוש בכוח, גם כלפי פנים על ידי המשטרה וגם כלפי חוץ על ידי הצבא. ופתאום פה הכוח של המדינה, המדינה בעצם מפריטה את כוחה. מפריטה ואת עצמאותה בעצם. היא עכשיו תלויה בכל מיני כוחות אחרים שהם לא כפופים לה.
כמו השומר החדש למשל.
נכון, השומר החדש זה הדוגמה העכשווית, אבל התחילו להופיע קבוצות אזרחים שמתארגנים יחד כדי לשמור על עצמם, התחילו להופיע באמת משנות ה-90, ובעיקר מתחילת המאה ה-21, התחילו, וממש היום יש בלי סוף. זאת אומרת, שאומרים לי שמוסיפים יחידות כוננות שכונתיות, לא עירוניות או דברים כאלה, אז יש כבר כיתות, יש כבר ארגונים אזרחיים שהתארגנו לא מעט, בכל מיני צורות, בכל מיני צורות. עכשיו, זה אומר שבעצם, והם בדרך כלל חמושים. אגב, במקביל, גם הסחר של גם ארגוני פשיעה שעוסקים בסחר בנשק, עושים מזה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד, הם מאוד שמחים ככל שהחוקים מתרופפים בעניין הזה. ואנחנו בעצם הפכנו למדינה חמושה. זאת אומרת, יש מה שאני קורא את השיטור הפרטי, שזה חברות ההבטחה, כל אחד יכול לקחת לעצמו. ויכול לקחת מאבטח או חברת אבטחה שתשמור על ביתו או על ארמונו או על העסק שלו, וזה הולך וגדל, זה הולך ומתרחב, ויש מה שאני קוראת שיטור ציבורי, שזה כמו רשות ההון שרוצה אמצעי משלה לחקירות בנושא הון, ויש את זה בכמה מקומות, יש שיטור עירוני, ויש שיטור אזרחי, שאני קוראת לו שיטור אזרחי, אבל הוא שיטור על ידי אזרחים שפשוט יוזמים את זה בשם עצמם, בלי לשאול שאלות, מקבלים רישיונות, מקבלים את הרישיונות לנשק, ויוצאים לרחובות בשכונה שלהם או בסביבה שלהם, ונשארת המשטרה. עכשיו, המשטרה מעודדת את הדברים האלה, זה נוח לה. זה נוח לה, כי תמיד, כי מה שקורה פה, צריך להבין, זה לא רק תהליך הפרטה, זה תהליך שאנחנו, בז'רגון המקצועי, קוראים לזה responsibilization. זאת אומרת, הטלת האחריות על הביטחון האישי שלנו, עלינו. אנחנו עכשיו, לא המדינה אחראית על הביטחון שלה. זה הייתה הגדרת המדינה תמיד. לא המדינה אחראית על הביטחון שלנו, אנחנו אחראים על הביטחון שלנו. ומי שחיזקו את זה ונתנו לו תוקף במיוחד, זה השר בוגי יעלון, שהיה שר הביטחון, וסגנו מתן וילנאי, שהיה סגנו במשרד הביטחון, שאמרו, אנחנו במפורש, אנחנו עוברים למקום חדש, לתרבות החירום, וילנאי קרא לזה. הוא לא אמר לזמן חירום, כמו שמקובל, תרבות החירום. ושאומר, תתחילו לדאוג לעצמכם. אל תחכו שכוחות אחרים יבואו לכם. שבועיים או משהו אחרי זה, היה רצח של, בבאר שבע, בתחנה מרכזית בבאר שבע, רצח של
עובד זר.
של עובד זר. כל הכבוד, איך שאת זוכרת, או שאת זה מהמחקרים שלכם?
אני זוכרת את זה, כי זה היה באמת נקוד, איזה נקודת מפנה בהקשר הזה.
כן, זה היה, זה ממש הזה, ומשהו לא ידע מה רוצים ממנו, וישר רצחו אותו. כי היה שם פיגוע באיזה אזור, והם החליטו שהנה הוא הסתתר שם, ועכשיו הוא יוצא. בלי בדיקה, בלי, זאת אומרת, המשטרה לפחות מנסה לבדוק קודם, מי אשם, מי לא. אולי לא תמיד, אבל מנסה. אז אנחנו רואים פה תהליך של, זאת אומרת, בעצם של המדינה מתנערת מתפקידה כשומרת על הביטחון שלנו. שאני מודה שאותי זה מפחיד. זה לא נותן לי עוד ביטחון, להפך. זה פוגע בתחושת הביטחון שלי.
בואו נדבר על ההיבט המגדרי של האחיזה בנשק. יש טיעון שיש לו גם סימוכים מחקריים, שאנשים שמחזיקים נשק בבית, יש יותר סיכוי שבסיטואציות של לחצים משפחתיים כאלו או אחרים, הם ישתמשו בנשק כלפי בנות משפחה. אנחנו יודעים שזה יותר מכיוון של גברים כלפי נשים, גם יותר גברים מחזיקים בנשק, אבל גם מעבר לסיטואציה הזאת, אנחנו כל כך שומעים על שוטרות שפגעו בבני משפחה או באחרים. אז בואי תכניסי לנו, בגלל העיסוק שלך בפמיניזם, את הנושא המגדרי לתוך
כן, זה אני מוכרחה לתת את הקרדיט לארגון, לקואליציה של אקדח על שולחן המטבח, שהפעילה המרכזית בו זה רלה מזלי, אבל זה קואליציה של, לא יודעת, 10-20 ארגונים, שהם עוסקים במאבק נגד אלימות, באופן כללי זה ארגונים שעוסקים במאבק נגד אלימות נגד נשים, פה הם בנו קואליציה מיוחדת לדבר בדיוק, לצמצם את אני קוראת לזה המרוץ לחימוש. זאת אומרת, לחמש כמה שיותר ולהפוך את זה ליותר פשוט לקבל ולהקל על הרישיונות. והם אומרים שצריך לצמצם, ובצדק, משום שחלק גדול, הקורבנות המיידיים של החזקת נשק הם קודם כל נשים. זה קודם כל קורה בבית. אגב, גם מתאבדים. אנחנו גם שומעים על התאבדויות יותר במקום שיש נשק פרטי.
ותאונות. אני חושב שזה תאונות, התאבדויות ואלימות בתוך המשפחה. זה התוצאות
של נשקים. ואני חושבת, בתור מי שנוהגת ברכב, כמו כולנו, ואנחנו רואים את האלימות בכבישים. יש אלימות נוראית, ויש מכות, ויש פגיעות, ויש צעקות, ועוד מעט נראה גם נשק שם. עוד מעט נראה רצח, לדעתי, בכבישים.
לדעתי כבר ראינו מקרה כזה של ריב על חנייה, באחד הקניונים, ובמסגרת זאת הוא שלף את הנשק שנמצא אצלו ברישיון, וירה בבין הפלוקטה שלו על מקום החנייה. ואנחנו רואים את התופעה הזאת, אגב, בארצות הברית, בלי סוף.
זהו,
ששם נשק אנחנו... הוא מוכרים אותו בוולמארט, נכון?
כן, שם הם רואים את זה כזכות חוקתית, והוויכוח הוא, הולך שם כבר שנים. אבל סך הכל הם תומכים בזה, ולדעתי גם בארץ תומכים בזה. אין לי סקר על זה או משהו כזה, אבל סך הכל תומכים, חוץ מהקואליציה הגדולה הזאת של שולחן על, אקדח על שולחן, אקדח על שולחן המטבח, התחושה שלי ממה שאני שומעת זה שאנשים רוצים נשק, בעיקר החשיבה באוקטובר בכלל, ואני מוכרחה להזכיר את בן גביר, אי אפשר בלי בן גביר, נכון? ובן גביר יודע לחוש טוב מאוד איפה הוא נמצא, איך להגיע לאנשים, לבייס שלו, מה שנקרא, או להיענות לתחושות הציבור, ואני חושבת שמה שהוא עשה באמת זה, הוא לקח את
הסנטימנט הציבורי ותרגם את זה למדיניות,
למדיניות של רישיון, לרישיון נשק. ואגב, מקבלים רישיון נשק במשרד לביטחון פנים, לא מהמשטרה. צריך אישור של המשטרה שאין הרשאות, אבל זה לא בודקים אותך מעבר לזה. הם נותנים, והוא נתן את זה בלי בדיקה בריאותית, הוא עודד את זה בצורה, והוא בעצם, אני חושבת שאנחנו הופכים למדינה חמושה, לאזרחים חמושים. זאת אומרת, יהיה כבר מפחיד לצאת עוד מעט מהבית, בלי שכל אחד ואחת יחזיקו משהו, איזה כלי נשק חם אני מדברת. אני לא מדברת רק על עלות או דברים כאלה.
כן, וצריך לזכור שבן גביר, כמובן שהחימוש הוא אך ורק של אזרחים יהודים, עם דגש על יישובים באזורים מסוימים. זאת אומרת, יש פה בפירוש הכנה למשהו שיכול להתפוצץ לכולנו בפנים, גם מול החברה הערבית, וגם בתוך החברה הישראלית עצמה,
פשוט נשק,
גם היהודית, ולאיזשהו סוג של מלחמת אזרחים, זאת אומרת, וצד אחד הולך להיות הרבה יותר חמוש, אבל טוב, זה כבר באמת חזון אפוקליפטי, שאני מקווה שהוא...
אבל לדעתי הוא מתרחש ממש, ממש אני רואה, אני עוקבת אחריו, מאז שאני עוקבת אחרי תהליך ההפרטה של המשטרה, ואני רואה שזה צד מאוד מרכזי בתהליך ההפרטה, וכולל, אני אומרת, אני זוכרת משירותי במשטרה, איך התחילו להתחמש השוטרים, שזה לא היה מקובל, ואיך לאט לאט, באופן פרטי. אני מודה אישית שאני הייתי מאוד נגד זה, אני סרבתי לעשות מטווח, אני לא עשיתי מטווח אחד בשירותי במשטרה, למרות שהייתי בזמנו במעד כשקיבלו את ההחלטה, ואני אמרתי, אני לא עושה את זה, אני מתנגדת לזה, וגם, אבל זה לא, ואני כמובן לא מחזיקה נשק, אבל זה מה שקורה היום, זה גם השוטרים התחמשו, וגם האזרחים מתחמשים, זאת אומרת, ואנחנו רואים את הנשק בכל מקום, ובכל אתר, זאת אומרת, במשפחה, ברחוב, באוטובוס, אנחנו רק לא תמיד יודעים שהאנשים חמושים, ושהם יכולים להוציא את הנשק בכל מקרה.
הנוכחות הוויזואלית של נשק זה דבר שאנחנו עיוורים כמעט לגביו רוב האנשים, זה שאנחנו כל כך רגילים שאנשים חוזרים מהצבא עם נשק, והפרופורציה פעם ניתנה לי כאשר התארחה אצלי חברה מאורוגוואי, שהייתה שם מאוד פעילה בתקופת הדיקטטורה, ואנחנו ישבנו במטבח, והבן שלי ששרת אז בצבא, שערב קודם ישב אכל איתנו ארוחת ערב, נכנס עם מדים ועם נשק, וראיתי שהיא פשוט נכנסה לסטרס רציני, ואמרתי לה, אבל את מכירה אותו, ואת יודעת. אז היא אומרת, המחשבה שמישהו נכנס לבית עם נשק, מתקשרת אצלי לדבר שהוא בלתי נסבל. ואז כשהיא יצאה לרחובות, שהיא הסתובבה כאן כמה ימים, אז היא אמרה, אתם ממש לא שמים לב לזה, אבל יש פה נשק על כל צעד ושל, וזה נכון. עוד היה לפני הגל הגדול של של החימוש, זאת אומרת, זה מסוג הדברים שאנחנו גם השלנו את עצמנו הרבה מאוד זמן, שבצבא החינוך לשימוש זהיר בנשק ימנע מהתפוצה של הנשק להיות מתורגם להיות מתורגמת לשימוש במטרות שאינן שלא לשמן אנשים קיבלו נשק, אבל א' באמת במשטרה כנראה גם לא היה תהליך כזה שיטתי, כי אנשים, את אומרת, התחמשו לפני שהמשטרה קיבלה החלטה.
אני לא, יודע, אני לא יודעת אם התקבלה לך החלטה בכלל. לא ידוע לי, ואני שאלתי האם הייתה החלטה.
לא כל שכן, שזה לא היה מלווה בתהליך של חינוך לשימוש מושכל בנשק, והיום בוודאי שזה לא קורה, כי... אנשים קונים את הנשק, או מקבלים את הנשק, או מקבלים רישיון לנשק, מבלי שעברו איזה תהליך של סוציאליזציה, איך משתמשים נכון. בנשק ומתי. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים פה בשני תהליכים, תהליך אחד של חימוש מאוד מסיבי, והתהליך השני זה אי דרישה לאיזשהו מהלך חינוכי, גם אם את חושבת שצריך לתת לכיתות כוננות וכיוצא בזה. אז אנחנו מניחים שמי שהיה בכיתת כוננות, אולי היה גם, עבר גם איזשהו תהליך כזה בצבא, אבל זה בכלל לא ברור לנו. זה לא צמוד הנושא של המתן רישיון לאיזשהו, כי כשאנחנו נוהגים, אנחנו עושים טסט בתיאוריה, נכון? נכון. יש לנו רוצח של כמה טונות ביד כשאת עולה, אבל כאילו מנסים להסביר לך מתי אסור לך, מהם המגבלות, מגבלות גופניות של גיל וכיוצא באלה. וכאן קורה תהליך אחד בלי התהליך השני, שאולי יכול להפחית מהסכנה שבו.
אני רוצה להוסיף לזה שהסמל האולטימטיבי היום, כפמיניסטי דווקא אני אומרת, הסמל האולטימטיבי היום של כמובן של נשיאת נשק זה, שאישה הולכת ברחוב, או צעירה הולכת, או חיילת, או הולכת, והנשק, נשק ארוך, נשק לא, לא רק אקדח, נשק ארוך, תלוי על הכתף שלה, וכולם מצלמים אותה,
נשים עם עגלות של תינוקות הולכות כן. עם נשק, ראיתי תמונה של כלה, שבדרך לחתונה, לבושה כבר בבגדי כלה, ונושאת עליה את הארוך, ויש לזה גם
ארומה, שהוא לא ישנה דעתו,
יש לזה גם ארומה חצי פורנוגרפית, כאן בהקשר הזה, של נשים ישראליות עם נשק, זה משהו שכמו היה פעם, אתם זוכרים את תקופת הסטלגים, שהיו פרסומים כאלה, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך מאוד מאוד מעניין של נשק כמשהו שהוא איזה אמצעי ביטוי אישי, ויחד עם זה הסכנה שבדבר הזה, זה עסק הרבה יותר מורכב, נראה לי הראלה שיש לך הרבה חומר למחקרים מכאן עד הודעה חדשה, בתופעה החדשה שמתפתחת לנו כיום, במקביל למלחמה, אבל לא התחילה עם המלחמה, אבל בוודאי התעצמה בהקשר הזה.
תודה רבה, דוקטור שדמי.
תודה רבה לכם.
היה מרתק, במיוחד הזיכרון האישי שלך.
זה נכון, אבא שלי היה שוטר לפני קום המדינה ובקום המדינה, זה באמת לא נכון, לא, פעם לא חשבתי איזה שהוא לא נסע נשק.
כן.
תודה רבה.
תודה.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.